כל חי אונליין 93fm.co.il.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. כוחות כיבוי גדולים מאוד פועלים כעת לחבות את האש הבוערת באזור נטף, ומחיבוי האש נמסר כי בשל הרוחות העזות החלו הלהבות להתקרב לאזור כביש 1 והיישוב נווה אילן. בשעה האחרונה פרצה שריפת חורש גדולה בין היישובים יובלים להשחר שבמועצה האזורית משגב. לגן נוספת פרצה הערב ביישוב תלמון הסמוך לרמלה. האש מתקרבת לקו הבתים הראשון וכוחות כיבוי גדולים פועלים במקום. כוחות הביטחון והכיבוי פינו מבתיהם 60 משפחות מתלמון המתגוררות בקו הבתים הראשון הסמוך לאש. בתוך כך הושגה שליטה חלקית על השריפה שפרצה ביישוב גילון במועצה האזורית משגב. בעוד זמן קצר יוחזר גם החשמל ליישוב. מוקדם יותר הערב הושגה שליטה מלאה על שריפת הענק שפרצה אתמול בזיכרון יעקב. בדלקה ניזוקו באופן משמעותי 12 בתים. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ' מוסר כי מחר יגיעו ארצה 6 מטוסי כיבוי ששלחו איטליה, יוון, קפריסין ורומניה לבקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בעקבות הדלקות הרבות שפרצו ברחבי הארץ פותח ארגון יד עזרה ושולמית במוקד לסיוע למשפחות שנאלצו לעזוב את בתיהם. אזרחים המעוניינים לסייע יכולים לפנות אף הם למוקד בטלפון כוכבי 9171. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הורה למשטרה לפתוח בבדיקת פרשת עסקת הצוללות. כתבינו הפוליטי איתי גדסי מוסר כי ההחלטה לפתוח בבדיקה היא בעקבות מידע חדש שהתקבל. הבדיקה היא לא על הצוללות שנרכשו מהמספנה הגרמנית, אלא על כלי שיט שנרכשו מאותה מספנה, בכדי להגן על מגרי הגז הטבעי. עוד מוסר כתבנו כי הבדיקה אינה מופנית כלפי ראש הממשלה נתניהו, אלא נגד גורמים בדרגים נמוכים יותר שעסקו ברכישה. עורך הדין דוד שמרון הגיב על פתיחת הבדיקה ואמר: אני מברך על החלטת היועץ המשפטי, אני סמוך ובטוח כי לאחר שהדברים ייבדקו על ידי גורם מקצועי אובייקטיבי, התברר אחת ולתמיד שלא נפל כל דופי בפעולותיי ושהכל נעשה בהתאם לדין ולהסדר ניגוד העניינים. הרב אייל קרים המיועד לכן כרב הראשי לצה"ל שיגר הערב את תשובתו לבג"ץ על הדברים שיוחסו לו וכתב: מעולם לא אמרתי, לא כתבתי ואפילו לא חשבתי את הדברים שיוחסים לי. לעתים לא ניסחתי את דבריי באופן מדויק והיו כאלה שנפגעו מכך ואני מתנצל על הדברים, לשון תגובתו של הרב קרים. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי השבוע הקפיא בגץ את מינויו של הרב קרים לתפקיד הרב הראשי לצה"ל עד להעברות שימסור בעניין. ישראל תשיב לפלסטינים הלילה את גופתו של המחבל אבו מאזר שדקר חייל במחסום קלנדיה בחודש ספטמבר ופצע אותו באורח בינוני. על פי דיווחים פלסטינים, ההלוויה תארך הלילה בבית הקברות המוסלמי בשער הפרחים בעיר העתיקה בירושלים. הגופה נמסרה לאחר שהמשפחה התחייבה שבהלוויה השתתפו 15 בני אדם לכל היותר. בבת ה-SLL מתייחסים לטענות החברה על כך ש3 טיסות שהיו אמורות להמריא הערב בוטלו בגלל עיצומי הטייסים לכאורה. ובעד אומרים, הנהלת אל-אל ממשיכה גם היום לפגוע במאות נוסעים, על אף שישנם טייסים שמוכנים, זמינים ופנויים וגם מעוניינים לטוס. ובעד תוקפים את ההנהלה ואומרים, אל-אל בוחרת לפגוע במתכוון אלפי נוסעים שלא לצורך. ריצ'רד ספנסר, פעיל בתנועת הימין האלטרנטיבי בארצות הברית, הוזמן לנאום באירוע של אוניברסיטת טקסס בחודש הבא. ספנסר ידוע כפעיל ימין קיצוני שעם ניצחונו של טראמפ קיים אירוע במהלכו הצדיעו תומכיו במועל יד. טראמפ התנער אתמול מתמיכתו של ספנסר. תחזית מזג האוויר. לילה בעיר עד מונן חלקית ובלי שינוי של ממש, ברוב אזורי הארץ מנשבות רוחות מזרחיות חזקות. בחמישי ובשישי מזג האוויר יהיה דומה.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה. הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, דוד זרובבל ונתי חדד שאיתנו כאן באולפן. את תוכניתנו הערב בעזרת השם אנחנו נפתח עם נושא מהותי, נושא ההתעללות בתוך מערכת המשפחה. התעללות במשפחה היא באה לידי ביטוי בהתפרצות של התעללות, והנתקף נמצא ב מעין מקום הישרדותי. הוא מנסה להגן על עצמו על ידי שלפעמים הוא מדחיק את הבעיה, לפעמים הוא מכחיש את הבעיה, לפעמים הוא מנסה להיות במקום שמחזיר ולתקוף גם כן את התוקף, אבל לא באותה עוצמה שהתוקף מתקיף, שהמתעלל מתעלל. אבל בכל אופן מספיק בשביל לתת איזושהי תחושה, לפעמים אשליה, שגם אני הקורבן, גם אני מחזיר, גם אני תוקף, למרות שזו לא באותה עוצמה של המתעלל, אבל בכל אופן מספיק בשביל לתת לו את ההרגשה הטובה שגם הוא בסדר, גם הוא יודע להתקיף. ואז אנחנו נראה בעזרת השם שלפעמים לתוקף יש רגשות אשמה, הוא מתחרט, ואז היא יכולה להיות גם תקופה נהדרת בין המתעלל לבין האדם שמתעללים בו. ואז הקורבן מוכל על מה שעשו לו. הוא מתחיל לחפש איך לשקם את הקשר, ושני הצדדים, במקרה הטוב, עם רצון כנה, לשפר את מערכת היחסים, הקשר, המשפחה, וזה נשמר לפרק זמן קצר, והקורבן מנסה מלהביע, להימנע מלהביע את עצמו, את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, כי הוא יודע שזה מסוכן. זה עלול שוב ושוב לעורר את המתעלל ולשים את הקורבן במשבצת של הקורבן, ולכן הוא נמנע בחיים, במהלך החיים, מלהביע את עצמו. וככה מתעלל יכול לסבול מהתקפת זעם, כעס זו או אחרת, ומתחילה ההתעללות, והמעגל מתחיל עוד פעם ועוד פעם. איך כל זה מתחיל? התוקף, המתעלל, צובר כל מיני כעסים ותחושות שליליות. חלקן קשורות למשפחה, חלקן קשורות לחיים האישיים שלו בעבודה, או בקהילה, או בכל תחום אחר, שלא בהכרח קשור בצורה ישירה למשפחה. הוא צובר כעסים, תסכולים, מחזבות, לא פעם הוא גם סובל מחרדות. לפעמים בעבר שלו הוא סבל מטראומה. ולכן כיום הוא מגיב בצורה שהיא כמעט, ובעינה בכל אופן לא נשלטת, אבל ודאי שאנחנו לא מאמינים כך, ואנחנו כן מצפים שהוא ישלוט על עצמו, ואם הוא לא שולט על עצמו, אז ודאי שהוא צריך לברוח מהמקום הזה. בכל אופן, יש לו את ההסברים שלו למה הוא מגיב איך שהוא מגיב. לפעמים הוא יאמר שזה בחוסר שליטה מבחינתו, כך הוא יתאר את המצב. יש מקרים שהמתעללים הם מעליבים, הם משפילים, הם מבזים, והם לא זוכרים שהם התעללו. הם לא זוכרים שהם עשו את זה. הילדים יכולים לזכור, הדמויות הסמכותיות לא זוכרות את זה. הם באמת מדחיקים את זה מהזיכרון שלהם. הם זוכרים שהיו כעסים בבית, באווירה בין הדמות הסמכותית למי שהיה הקורבן. הייתה מריבה, אבל כשמבקשים מהם לומר סליחה, הם אומרים שהם מוכנים להישבע שכלום לא היה. הם מוכנים להיבדק במכונת אמת שכך הם הדברים. ולצערנו זה לפעמים באמת עבר תהליך של הדחקה, והם באמת לא זוכרים שום דבר. וזו בעיה כשהם לא זוכרים שום דבר, מכיוון שאז הם גם לא יוכלו לתקן את זה. הם לא זוכרים את ההתעללות. הם אפילו יכולים לומר על האנשים שמתלוננים עליהם שהם ממציאים סיפורים. הם יאמרו, המתעלל? אני? אין לי מושג על מה מדברים, זה אף פעם לא קרה. הם אומרים, נכון, הקורבן מאשים אותי שהתעללתי בו, אבל זה רק בראש שלו. זה לא במציאות, זה לא היה. לא פעם המתעלל, הוא סבל מאכזבה, מקושי להתמודד מלחצים, פחדים, חרדות במהלך היום או מעבר שלו. הוא לא מזהה את זה, הוא לא ער לרגשות שלו, הוא מדחיק את הרגשות, הוא יכול לומר, הכל לטובה, יהיה בסדר, אבל הוא לא אומר את זה בגלל גודל האמונה שלו, אלא בגלל גודל ההדחקה, הוא מדחיק מעצמו רגשות. הוא לא מאמין גדול, הוא מדחיק גדול, הוא מדחיק גדול של רגשות, כדי להסתיר מעצמו רגשות שקשה לו להתמודד איתם. להאמין זה לא אומר להדחיק רגש, אלא להציף אותו, ואז לא לפחד מהרגש, מהפחד, מהחרדה, מהמתח, מהלחץ. אבל להשתיק רגש, זו לא אמונה. זו בריחה מהרגש במסווה של אמונה. יש נפקא מינה גדולה מאוד איך נגדיר את הבריחה. כאמונה או לא? בגלל, אם זו בריחה, אז הרגש מסתבר, האדם לא ער לכך, ואז הוא יכול לצבור עוד ועוד, ואז כעבור כמה ימים, שבועות, לפעמים חודשים, להתעלל שוב ושוב בקרובים שלו. לפעמים המתעלל סובל מחרדת נטישה, וגם הקורבן סובל מכך. המתעלל סובל מכך, ולכן יש לו פחד לאבד את הקרובים אליו, ולכן הוא משתלט עליהם בצורה קיצונית של התעללות, ובכך הוא שומר עליהם שלא יחשבו על אופציות אחרות בחיים שלהם. בהרבה מקרים, לא רק הוא סובל מחרדת נטישה, אלא גם הקורבן עצמו סובל מכך. ולכן הסובל לא מרים ראש, לא מתלונן, לא מגיב, לא מגן על עצמו בצורה ראויה. למה? כי הוא התרגל אל הכאב, אל התסכול בחיים, ותחושת הביטחון שיש לו לפחות מסגרת, היא חזקה יותר מאשר תחושת ההצלה שהוא אמור להציל את עצמו. לכן הקורבן בהרבה מקרים בגלל חרדת הנטישה, במקום לעמוד על הרגליים שלו, במקום להיות אסרטיבי, הוא יעשה משהו הפוך. הוא ירצה את המתעלל יותר ויותר מתוך אשליה, שהריצוי זו הדרך להרגיע את הרוחות. וכך הקורבן יותר ויותר נעשה מרצה פסיבי, כנוע. המוח שלו מחפש יותר ויותר איך להימנע מכאב, לא איך לצאת מהמסגרת המתעללת. וכך הקורבן, המוח שלו יותר ויותר עסוק, איך אני יכול לרצות ולא לפגוע, מאשר בלחשוב על עצמו, על החיים שלו. יחד עם זאת, יש רצון בהרבה מקרים להיות כמה שיותר רחוקים מהאדם מתעלל. ואם יש התעללות, אז אחרי ההתעללות יש רגיעה שמעניקה תחושה של פורקן המתח. כמו אדם שלא נותנים לו לאכול כל היום, בסוף היום נותנים לו לאכול, הענה מהאוכל היא הרבה יותר רק מענה מאוכל, אלא זה גם מנה מאוכל וגם הרב שהיה כל היום, אז האוכל הוא הרבה יותר טעי, הוא מקבל משקל יותר עם משהו באמת. אותו דבר לגבי המקרה הזה. בגלל ההתעללות, הרגיעה שלאחר מכן מקבלת משקל הרבה יותר רגוע מאשר רוגע רגיל, ולכן האדם שהוא הקורבן, הוא סולח מהר יותר, כי אומר סוף סוף הגענו אל קץ האיסורים בשלב הזה. אבל חשוב לומר שמלכתחילה האדם לא אמור להיות במערכת שאחד מרגעי השיא שלה זה הרוגע שאחרי ההתעללות. אחרי ההתפרצות יש רגיעה, רגיעה ביחס למתח הבלתי נסבל שהיה קודם לכן. ההתפרצות יוצרת בהלה, פחד, המשפחה, ואז בא השלב החרטה. המתעלל חרד, מפחד שיעזבו אותו. ואז הוא מתחרט. לפעמים במקרים קיצוניים הקורבן מרחם על המתעלל ואומר, אם הוא יתעלל בי, זה אומר כמה קשה לו בחיים, כמה הוא סובל. איזה מסכן. אולי זה נכון, אולי הוא סובל, אולי קשה לו, אבל אין לגיטימציה בשום פנים ואופן להתעלל. במקרים קיצוניים יותר הוא אפילו מאשים את עצמו, אני אשם בכך שיתעללו בי, כי לא הייתי מספיק נחמד, לא הייתי מספיק נעים, לא הכנתי ארוחה בזמן, לא סידרתי את החדר, לא הייתי מספיק טוב. ואז, לא פעם המתעלל מבטיח. זהו. זהו, זו הפעם האחרונה. במקרים קיצוניים יותר, הקורבן מבטיח, זו הפעם האחרונה. הקורבן אומר, זו הפעם האחרונה שאני מתנהג בצורה לא נכונה. לפעמים המתעלל כל כך בטוח, שזו פעם אחרונה והוא לא מתכוון לחזור על אותה התנהגות. הוא באמת מרגיש כך, הוא באמת מאמין ברגע הזה. הוא פשוט לא ער לכך שעוד כמה ימים תהיה שוב הצטברות של הרגשות שליליים, של מתח, של לחץ, של פחד, מה שיצור שוב ושוב את אותה בעיה. המתעלל מתחנן שיסלחו לו, ואז אם לא סולחים לו, הוא לא מבין למה. הרי הוא כל כך כנה בעיני עצמו, הוא כל כך מרגיש את הכנות שלו, הוא בטוח שבאמת מגיע לו שיסלחו לו. הוא לא מבין למה לא סולחים לו. זו נראית לו אכזריות. למה אף אחד לא סולח? למה לא סולחים לי? הקורבן אומר רימורות בסגנון של, זה נשמע אמיתי, הוא באמת כנה. בסך הכל, יש לו לב טוב. בסך הכל באמת, היו הרבה חוויות חיוביות בעבר שלנו. ואז הקורבן אומר שהוא סולח. אבל כמובן, בתנאי, בתנאי שזו הפעם האחרונה, למרות שזו כבר פעם 50, שהקורבן אומר שהוא סולח הפעם האחרונה, ואז הקורבן גם אומר שהוא מוכן לקחת את החלק שלו בתוך ההתעללות. הוא יקפיא לסדר את הבית, את החדר, להכין את האוכל בזמן, לחייך יותר הבית. ואז המשפחה או בני הזוג נכנסים בתוך מערכת של חוויות חיוביות, רוגע, שלווה ותקווה לעתיד טוב יותר. לפעמים המתעלל מפצה ומעניק הרבה מעצמו לצד השני לרצות, לפצות ולהיראות טוב יותר, וכך שני מייצרים חוויות חיוביות ותחושה אדירה של תקווה לחוויות משותפות ולעתיד הרבה יותר טוב. הם מאמינים שזה המשבר זמני, חד פעמי. זה לא משקף מעגליות שחוזרת על עצמה שוב ושוב, וכך המעגל חוזר על עצמו כל כמה ימים, שבועות או חודשים. וככל שהמעגל הזה מסתובב במהירות גבוהה יותר, כך נשמטים חלקים בשלבי המעגל. לפעמים אין חרטה בכלל, או אין את ההרגשה הטובה והחוויות המשותפות לשניהם גם יחד. אנחנו נצא להפסקה קטרה, ועזרת השם לאחר מכן נמשיך בנושא הזה, נמשיך בעזרת השם בעוד שאלות שלכם. המעוניינים לפנות אלינו אותן ב-03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. שטח משפחתי, תנו לגדול. משפחות מתחילות בשינוי לקראת אורח חיים בריא יותר. יוסלה אייזנבך ואשר גרייבר מגיעים בכל שבוע לארוחת ערב בבית משפחה חדשה, בליווי מדריך כושר ודיאטנית קלינית, ומסייעים ליצירת שינוי. שטח משפחתי, תנו לגדול. יום רביעי ב-5 אחר הצהריים, כאן בכל חי.
ישיבת חזון עובדיה, מיסודו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, מודה בזאת לכל התורמים היקרים שלקחו על עצמם מטר ושותפות בהקמת בניין הישיבה. מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה. כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, ישיבה היחידה שהקים מרן. כוכבית 2675, כוכבית 2675.
חוגגים חתונה, בר מצווה וברית, אימג' הפקות. צילום וידאו וסטילס לכל האירועים. אימג' הפקות. הפקות צילום, מצלמות רחף ומסקים במעגל סגור. אימג' הפקות. 052-7-669-669. 052-7-669-669. למסגרת מושלמת, רק אימג' הפקות.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. המבחר הגדול ביותר של חצאיות, חולצות, צריגים ועוד מגוון ענקי של פריטי אופנה. פטרול, בגדים אופנתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, עודפי היבוש במבצע בעשרה שקלים בלבד. פטרול, חנות היבואן. רחוב כנפי נשרים 13, גבעת שאול, ירושלים.
נערה יהודיה שאולצה להינשא לגוי וסרבה, הצדקת הקדושה ללה סוליקה, שנעצה סיכות בבשרה כדי לשמור על צניותה גם בשעת הוצאתה להורג, ומאז רבבות פוקדים את קברה ורואים ישועות. לראשונה, מסע היסטורי למרוקו בימי החנוכה והילולת ענק בציונה הקדוש של ללה סוליקה בעיר פס, בליווי תזמורת אנדלוסית מורחבת ובהשתתפות המקובל הצדיק הרב ציון בוגנים שליטה ומזכה הרבים הרב משה בן לולו. אירוח מפנק, נופים עוצרי נשימה ומיטב המאכלים מהמטבח המרוקאי. לפרטים 02-566-3666 02-566-3666 666.
הידעתם? אפשר להגיש לביטוח הלאומי בקשה מכל מקום ובכל שעה. למענכם, הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באתר, ואתם יכולים להגיש מגוון תביעות בלחיצת כפתור. תביעות לקצבות נחות, תאונות עבודה, דמי אבטלה, דמי לידה, תגמולי מילואים ועוד. פשוט תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי ו... תקתקו את זה! הביטוח הלאומי מקוון אונליין, מתקתקים את זה!
משפחת סימנטוב, משפחת קרביץ, משפחת אלזיאד, משפחת מואלם, משפחת כהן, משפחת לוי, המשפחה שלי, המשפחה שלך, המשפחה שלכם.
לכל משפחה הדרך שלה לשמור על חיי היקרים לה, אבל כשמדובר בבטיחות בדרכים, יש דרך אחת משותפת לכולם, פשוט לשמור על כללי הבטיחות בדרכים.
נושא שבוע הבטיחות בדרכים השנה, משפחה בטוחה בדרך. כי שמירה על כללי הבטיחות בדרכים היא שמירה על המשפחה שלנו. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.
אם ספק הגז שלכם הוא חפר שסידר לכם מחיר טוב, אבל אין לו רישיון להספקת גז, זה בדיוק כמו להכניס הביתה פצצה מתקתקת ולסכן את הילדים, את השכנים ואת כל הסביבה. גז ביתי רוכשים אך ורק מספק מורשה, המחויב לעמוד בכללי הבטיחות שנקבעו. טיפול בצנרת הגז ומערכות הגז עושים רק עם טכנאי מוסמך. בגז לא משחקים. לפרטים ייכנסו לאתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.
שני, חמישי ושני. ביום שישי הקרוב, כף ד' בחשוון, יום ההילולה של הצדיק הקדוש רבי גדליהו משה מסביל, זכותו תגן עלינו. אחר חצות היום יעלו תלמידי חכמים לציונו ויעוררו עבורכם רחמים מרובים. אל תפספסו את שעת הרחמים הגדולה. חייגו כעת ומסרו את שמות יקיריכם. 1-800-35-35-60 1-800-35-35-60.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
כן, שלום
וברכה.
שלום, רציתי לשאול, הרב קודם דיבר על התעללות.
כן.
יש הולך לסל להבדיל בין התעללות לסתם מצב של פגיעה.
השאלה היא, בתור האדם שהוא הסובל או גורם הסבל? איך גורם הסבל יכול לדעת? או איך?
כן, איך גורם, איך הנסבל, כאילו, הקורבן, כאילו.
איך הקורבן יכול לדעת?
כן.
בגדול, הקורבן יכול לדעת האם והיה ופשוט מתעללים בו בצורה של אלבונות, השפלות בצורה קשה, או זה הקיצות מדי פעם ובגדול הוא אמור להתגבר עליהם. זו בעצם השאלה, נכון?
כן, בדיוק, בדיוק.
מצוין. השאלה הזו, המענה שלה הוא כך, אם והיה, והאדם שהוא הסובל, הוא נמצא בתוך מערכת של פחדים, הוא מפחד להביע את עצמו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, אם והיה, והסובל, הוא שוב ושוב, כאשר הוא נמצא בתוך מערכת של קשרים עם אותו אדם שהוא גורם הסבל, כלומר המתעלל, הוא מפחד להביע את עצמו, מפחד לומר בדיוק מה הוא רואה, מה הוא חושב, הוא מפחד לקבל איזושהי עקיצה, ביקורת. זה אומר שזה כבר קורה יותר מדי פעמים. זה כבר קורה, זה אומר שהסובל לא יכול להכיל את זה. גם אם והיה, ונאמר שהסובל הוא פשוט אדם רגיש, אז בסדר, יכול להיות שזה רק רגישות, אבל זה כבר סימן שצריך לפנות כאן לאיזשהו גורם מקצועי, על מנת שאו יעזור לסובל שלא יהיה רגיש מדי, או שוודאי יעצור כאן אם יש כאן התעללות. אבל זה כבר איתות שמלמד שיש כאן משהו מסוכן. יש כאן משהו מאיים, יש כאן משהו שהוא פוגע בנפש של האדם. כי אם והיה והאדם הוא באופן מתמיד מרגיש פחד סביב דמות זו או אחרת, שהוא חי עם הדמות הזו, אם אני אומר שאני מרגיש פחד מול דמות מסוימת, אבל אני פוגש את הפעם בחודשיים, זה לא אמור להשפיע על החיים שלי. אבל אם יש לי פחד מאדם מסוים שאני פוגש אותו, אחת לשעה, או כמה פעמים ביום, אז זה ודאי שזה משפיע על הנפש, וזה פוגע, וזה יכול לייצר טראומה, חוסר אונים נרכש, האדם בהדרגתיות יותר ויותר מרגיש שהוא לא שווה, והוא לא יעיל, וזה יכול לגרום לנזקים נפשיים גדולים מאוד, שלא תמיד קל לתקן אותם, אם זה בכלל מתאפשר, בחיים של האדם לתקן את הנזק שנעשה.
תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום, ערב טוב.
כן, שלום. אני, יש לי בעיה עם הדודים של בעלי, שהם כל הזמן פוגעים בי, ואמרתי לבעלי שכאילו שאם יש משהו כזה וזה, אז לא נזמין אותם. האם זה בסדר מה שעשיתי?
זה בסדר גמור. ברגע שאנחנו מרגישים שמשפחת המוצא של אחד משני בני הזוג פוגעים בתוך מערכת הנישואים, בגדול זה בסדר. עכשיו, אני אדבר על בגדול ודבר על העיקרון. בגדול, בני הזוג אמורים לדאוג לעצמם לפני שהם דואגים לקשר הרחב יותר עם משפחת המוצא. יחד עם זאת, כמובן שצריך לבדוק כל מקרה לגופו, כלומר לראות מה יש, מה מפריע.
כן,
מה...
יתום, אין לו אמא ואבא, אז המשפחה שלו דואגת לו, אבל וזה, הם פוגעים בי, הם גם פוגעים ביחסים שלנו. כן. הם שימו כסף כדי שבעלי יתגרש ממני.
כן.
אז גם כאילו גם בעבר שאבא שלו היה חי, אז הם היו שהיה כל מיני חתונות שהתחתנו, וממש ממש היו ממש מתערבים.
מה בעלך אומר?
בעלי אומר אין ברירה, כאילו, אבל אני רואה שיש לו צער, יש לו צער מזה.
רגע, אין ברירה וצריך להתנתק מהם?
כן.
כך בעלך אומר.
לא, הוא לא רוצה להתנתק מהם, אבל אני, אם יש חתונה או משהו כזה, או שכל זמן הם מתקשרים להם, אומרים שהם רוצים לבוא אליי. ואני אומרת להם שאני לא, אי אפשר עכשיו, אי אפשר.
אני אחלק את התשובה לשניים. ברמת העיקרון ודאי שכאשר משפחת המוצא של אחד משני בני הזוג, היא פוגעת בקשר. וזה הבדל, יש הבדל. יש האם משפחת המוצא היא שולחת הקיצות, ביקורות, ודאי שעושים טעות גדולה מאוד, אבל זה עדיין לא תמיד מהווה את הסיבה הנכונה בשביל לנתק את הקשר. צריך לראות איך אפשר אולי למתן, למזער, אבל עדיין לא לנתק. צריך להיזהר מכיוון שכאשר מנתקים את אחד משני בני הזוג ממשפחת המוצא, או כאשר אחד משני בני הזוג מנתק ממשפחת המוצא, זה לא דרך כלל גורם להרגשה טובה, והרוך זה יכול גם כן לפגוע. אלא אם כן האדם עובר הכוונה מקצועית וייעוץ מקצועי שזה לא יפגע בו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה היא, אם והיה ומשפחת המוצא הם עכשיו מנסים לגרום לגירושים בין שני בני הזוג, אז זה כבר מערכת אחרת. אם והיה ושני בני הזוג כן רוצים להמשיך לחיות יחד, ומשפחת המוצא היא רוצה לגרש ביניהם, אז כאן משפחת בני הזוג יכולים לייצר כן איזושהי התנתקות, אבל לפני שמייצרים התנתקות, כן כדאי לפני כן לבדוק את כל האופציות לפני שמגיעים לשלב הזה, כי זה השלב האחרון שלפעמים אין ברירה, והפסוק על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק ואשתו ויהיו לבשר אחד, מקבלים משקל קיצוני מאוד, לא מקבלים רק משקל של התנתקות יחסית להתנתקות אבסולוטית, לפעמים לשנה, לשנתיים, לעשר שנים, ודאי שזה לא אידיאלי, ודאי שלא צריך להגיע למקום הזה. לפעמים אין ברירה, אבל לא כדאי להגיע למקום הזה. ולכן לפני ש...
כן, אז מה עושים? כן, לתת להם לא
פה. לא, רגע, אז לפני שמגיע למקום הזה, אני קודם כל נתתי רקע מסוים. רקע מתי כן, מתי לא, זה היה קודם כל החלק הראשון של התשובה. החלק השני הוא, אנחנו צריכים לראות האם יש איזושהי אפשרות, כן, לייצר מערכת של גישור, האם יש, מה, איזה תלונה הדוגמה הם יכולים לומר? הם רוצים שנתגרש, למה? יש להם סיבה, גנבנו, פגענו, השפלנו, יש להם סיבה מהותית?
לא, הם פשוט משכנים אותו בכסף, אומרים לו, אני אקנה לך וילה, אני אקנה לך דברים, רק תתגרש ממנה, אני אביא לך כאילו מה, מה שאתה לא רוצה, אני אקנה לך, תתגרש ממנה.
כן.
אין להם סיבה
מסוימת. איזה צער זה גורם לבעלך, זה שאתם, זה שהוא מתנתק מהדודים שלו?
זה כבר ההורים שלו, זה ההורים שלו השניים, כאילו אמא שלו נפטרה מישהו היה קטן.
הבנתי.
כן, ממש.
הוא יכול לדבר איתם על, הוא ניסה פעם לדבר איתם, שלומר להם שאני מבין.
הוא לא יכול לדבר איתם, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל לדבר איתם, הוא מפחד מהם.
הבנתי. אם הוא מפחד מהם, אחד מהדברים שכן אפשר לעשות, וזה כן לייצר איזושהי התנתקות מסוימת, ואני מדגיש מסוימת, לחמישה חודשים, שישה חודשים, פרק זמן שבו הוא יתחיל להרגיש שהוא מתנתק קצת מהם רגשית, ואז יוכל לחזור איתם בקשר עם מקום לא של פחד. ולמה אני אומר את זה? אני אומר כי לפני שמגיעים להתנתקות, כדאי לראות אם אפשר לדבר. אני אומר תמיד אפשר להגיע להתנתקות, אבל לפני שמגיעים למקום הזה, כדאי קודם כל לראות אם אפשר לדבר. עכשיו הבעיה כאן אי אפשר לדבר, בגלל שיש פחד רגשי. הפחד הרגשי, הוא לא מאפשר לדבר, ומן הסתם כל פעם שהוא ינסה לגש למשפחת המוצא, הוא יחשוש, יפחד, וירצה אותם, ואז הוא חוזר להיות בין הפטיש לבין הסדן. ואז ברגע הזה הוא לא יודע את מי לרצות, את אשתו או את הדודים שלו. ולכן, אני חוזר ואומר, ודאי שזה מצב קיצוני ומצב קשה, אבל מה שצריך לעשות הוא שהוא מבחינתו יתנתק מהם לאיזשהו פרק זמן מסוים, הוא יכול גם כן לומר להם שהוא רוצה איזשהו פרק זמן מסוים, לעצור, לחשוב, לראות, מבקש לחשוב ולבדוק על הדברים לבד, הוא רוצה לחיות את החיים שלו, מבקש לנתק את הקשר לשלושה, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, חצי שנה, איזשהו פרק זמן מסוים, ואז אחרי פרק הזמן הזה, לראות אם הוא יכול לדבר איתם. ודאי שזה לא גורם הרגשה טובה לאף אחד.
אפילו שהם עשו הרבה דברים בשבילו, כאילו...
סליחה?
אפילו שהם עשו הרבה דברים בשבילו.
את שואלת את זה, אבל הם רוצים שהוא יתגרש עם איך.
אפילו שהם עשו הרבה דברים, הרבה... שהם מגיל קטן, הם גידלו אותו, אפילו זה אפשר.
הם יכולים להיות נהדרים, אנשים טובים, אנשים מצוינים, אבל מה שאת מתארת בסוף, הם רוצים לפרק משפחה.
אז, כן.
אז מי ששם את האדם בכלוב של זהב, הכלוב, כי הוא נועל אותו רגשית, של זהב בגלל שהוא מבטיח לו כל מיני הבטחות, אז בסוף כלוב של זהב הוא כלוב של זהב, הוא עדיין כלוב. אז גידלו אותו, נתנו לו, ועדיין מגיע למכרת הטוב על כך, אבל בשלב הזה של החיים, הוא לא יכול להיות המקום שמכיר להם תודה, לא בגלל שלא מגיעה להם תודה, אלא בגלל שהוא עכשיו פוגעים בחיים שלו, פוגעים בשגרת החיים שלו. כשאנחנו עושים טובה לילד ואנחנו מגדלים אותו, זה לא, אנחנו לא חתמנו עם הילד כשהוא הגיע לעולם, שאתה נולד, ואנחנו חותמים אתך שעד גיל 80 תעשה בדיוק מה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים, ואם לא, אנחנו מתעללים בך. לא חתמנו, אף אחד לא חתם איתו מהדבר כזה, אז ודאי, הם עשו טובה גדולה, עזרו הרבה מאוד, מגיע להם הרבה הכרת הטוב על כך, אבל הכרת הטוב יש מחיר כמה הכרת הטוב. האדם לא יכול בשם הכרת הטוב להקריב את החיים שלו. זה לא עבודה זרה, גילוי רוד ושפיכות דמים. יש גבול מסוים כמה אדם מכיר תודה. אדם הוא מכיר תודה, הוא לא אסיר תודה. אז ודאי שאנחנו נכיר להם תודה, אבל האם נהיה אסירי תודה? האם בגלל שאני מכיר להם תודה עכשיו הם גם יכולים לנהל את החיים שלי? הם לא עשו את הטובה על דעת זה שהם יוכלו לשלוט על החיים שלי. ואם עכשיו הם הפכו את זה למצב של שליטה על החיים, אז זה לא הכרה תודה, זה להיות אסיר תודה.
כן, נכון.
אז הוא מבחינתו צריך רק להגדיר את זה, וגם את יכולה להגדיר את זה ולומר לו, אנחנו מכירים תודה לדודים שלך, והם עזרו לך, והם סייעו לך, והם אנשים שהיו נהדרים עד השלב הזה של החיים, שכעת קשנו איתם. אל תשתמשי בביטוי רע עליהם, אל תאמרי שום דבר רע עליהם, תגידי את האמת איך שהיא מבחינת הרגשות שלך. עד היום היו נהדרים כי עזרו, סייעו, תמכו וכו'. היום הם פוגעים בנו. אני מבינה, וחשוב שתדעי את זה, אני מבינה שכאשר אתה מתעתק מהדודים שלך, אז זה פוגע במשהו מהותי. אין לך את ההורים שלך, הדודים שלך זה הזיכרון האחרון או אחד מהאחרונים של ההורים שלך בעולם הזה, ואני מבינה את זה. ואני יודעת כמה זה קשה לך. ואני גם לא אומרת לך תתעתק מהם עכשיו, אבל אני כן אומרת שהגענו לאיזשהו שלב מסוים בחיים, שאנחנו לא יכולים לאפשר להם להשתלט על החיים שלנו, על ידי כך שהם כל כמה ימים, שבועות או חודשים, ירעילו מחדש את המערכת, על ידי כך שמטילו ספק בנאמנות הקשר, בטיב הקשר, באיכות הקשר, בסיבת הקשר או במטרת הקשר שיש בין המשפחה שלנו. הם לא יכולים לעשות דבר כזה, והם עושים, אז אין לו ברירה להתנתק. הבעיה היא, כמו שציינתי, שזה יהיה קשה לו בגלל שהם הדודים והם הזיכרון האחרון להורים שלו, או אחד מהזיכרונות ההורים להורים שלו, הם איתות להורים שלו.
כן.
והיות שכך, זה יהיה הרבה יותר קשה, וזה ידרוש ממערכת הניסויים שלכם, גם כן תהליך של בנייה. זה ידרוש מכם, ואני משער, שהיום, אחד מהנושאים המהותיים שאתם מדברים עליו הרבה מאוד, זה הנושא הזה של הדודים.
כן.
זה מן הסתם, זה נושא מאוד מהותי, עד כדי כך שזה כל פעם, מה הוא אמר, איך הוא אמר, הוא התכוון, הוא לא התכוון, פגע, לא פגע, הוא סתם אמר, הוא לא סתם אמר, מה הוא חשב, כן חשב, לא חשב, היות שזה כל כך מהותי וכל כך ליווה אתכם הרבה מאוד זמן בחיים שלכם, הנושא הזה של הדודים, לכן כיום צריך להיזהר, למה? מכיוון שאחד הגשרים, שזה הנושאים, אחד הגשרים שיש ביניכם, זה הנושא הזה של הדודים. זה אחד הגשרים שיש ביניכם, כלומר אחד הנושאים המהותיים שהוא מהווה משקל לקשר ביניכם. אמנם נכון,
כן,
שזה... ואז מה שקורה
הוא ש... כל הזמן שבאלי מדבר עם הדודים שלו, אני ממש רועדת, אני מפחדת כאילו מה זה...
ודאי, ודאי. את רועדת ואת פוחדת, מכיוון שכל פעם שהוא מדבר עם הדודים שלו, השאלה שלך, השאלת... הקיום שלך בתוך מערכת הניסויים מוטלת בספק כל פעם מחדש, ודאי שזה מרעיד מפחד. ולכן דבר כזה, כן. אסור שהוא יהיה. הלכן, אבל אני מוסיף ואומר, שהיות שהנושא הזה ליווה אתכם כל כך הרבה זמן, הוא כעת נושא מהותי ביניכם, ואתם תצטרכו לייצר נושא עניין חדשים בחיים שלכם, כי אחרי שאתם תתנתקו מהדודים, שניסו לגרום לגירושים ביניכם, אחרי שאתם תתנתקו מהם, יהיה לכם איזשהו חלל בבית. לא יהיה הרבה מה לדבר, לא יהיה נושאים חדשים, יהיה טיפה קשה.
לא יהיה הרבה נושאים,
אל תדעי. מצוין, אם יש הרבה נושאים אז אני אשמח, מצוין. אבל לזה צריך להיות ערים שיכול להיות לפעמים מה שאמרנו. אבל אם לא, אז לא. אבל לגבי השאלה שלך, כפי שאמרנו, יש מקום להתנתק אם והיה ו... מישהו ישפח את המוצא, מנסה בצורה ישירה לפגוע בתוך מערכת הניסויים.
כן. מה זאת אומרת ישירה?
אומר לבעלך, תתגרש לך, אל תחיה איתה. זה נקרא בצורה ישירה.
כן.
אם והיה,
כן.
ויש בצורה עקיפה, אז ודאי מזה גם כן צריך להיזהר. אם והיה, ואומרים אשתך היא לא, מי יודע מה בסדר, נחמדה, טובה וכו' וכו'. ודאי שזה לא טוב. האם כך צריך להגיע התנתקות? צריך לבדוק את הנושא הזה, זה כבר נושא נוסף. אבל אם והיה, ויש בקשה ישירה, תתנתק מאשתך, ואפילו נקנה לך,
כן, בית. כן, הם אמרו את זה, כן, הם אמרו לו, אני אביא לך וילה, אם אתה רוצה, רק תתגרש.
כן.
הם אפילו שילמו לו 10,000 שקל על עורך דין.
כן.
10,000 שקל משובו על עורך דין במקום לשלם לו על הבריאות.
הבנתי. 10,000 שקל זה לא מספיק.
מה? 10,000 שקל זה המון? כן. מה-10,000 שקל הוא יכול ללכת לרופא ולהתרפות פשוט.
ודאי.
ממה שיש לו, אבל... אבל זה המון, זה המון, 10,000 שקל זה המון.
נכון. לא, אני אומר, זה לא מספיק לעורכי דין, לעורכי דין זה לא טיפה יותר, אבל כן.
לא, ככה
שולמו, לא, ככה בעלי אמר. הבנתי. בסדר. אם את שואלת...
לפעמים הם מתקשרים אליי, לפעמים מתקשרים אליי כאילו זה גבר זר, הם מתקשרים אליי כאילו זה גבר זר, כאילו אם אני אתפתה כאילו לדבר איתו, אז תמיד זה שגבר זר מדבר איתי, אני אומרת לו, סליחה, אני נשואה, ואני באה ואני אומרת את זה לבעלי, שמישהו התקשר ואמר לי ככה וככה. הם עושים דברים כאלה.
כן. תראי, בשורה התחתונה, את צריכה להגיע למסקנה עם בעלך, אם את רוצה אני יכול לדבר איתו, אם והיה וגמור, עין בעין את הדברים כמו שאת מתארת, אז אפשר להגיע לאיזושהי עסקה מסוימת, שמתנתקים לפרק זמן מסוים, וחוזרים רק כאשר בני הזוג מחליטים שהם סומכים עליכם ולא מתערבים בתוך מערכת הניסויים שלכם.
אתה יכול לדבר איתו? כן,
נשמע,
לדבר איתו.
אין בעיה, בסדר גמור. הוא עכשיו פה?
לא, הוא לא פה.
אין בעיה, בסדר גמור, פעם אחרת.
אין
איזה
טלפון, משהו שאפשר לדבר איתך?
את יכולה להשאיר בה, וההפקה ייתנו לך. בסדר? אנחנו נסיים ויתנו לך את המספר. אנחנו נוצאים להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים. משבר הדיור בישראל מחריף, מחירי הדירות ממשיכים לזנק, ואלפי משפחות מגלות שהדרך לבית משלהן אינה נראית באופק.
כמעט בלתי אפשר לקנות דירה במדינת ישראל, צריך לשלם 140 משכורות, אנשים הולכים וגרים אצל ההורים שלהם, זה דבר שהוא בלתי נסבל.
נלחמים על הבית, תוכנית חדשה ומרתקת על משבר הדיור במגזר החרדי. המחדלים, ההתמודדות וגם הפתרונות והעתיד, שאולי יאפשר לכל אחד להגיע הביתה. נלחמים על הבית, בהגשת יעקב גרוטקה, כל ראשון בשש בערב, רק כאן בכל חי.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג, הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757, מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
נערה יהודיה שאולצה להינשא לגוי וסרבה, הצדקת הקדושה ללה סוליקה, שנעצה סיכות בבשרה כדי לשמור על צניותה גם בשעת הוצאתה להורג. ומאז, רבבות פוקדים את קברה ורואים ישועות. לראשונה, מסע היסטורי למרוקו בימי החנוכה והילולת ענק בציונה הקדוש של ללה סוליקה בעיר פס, בליווי תזמורת אנדלוסית מורחבת ובהשתתפות המקובל הצדיק הרב ציון בוגנים שליטה ומזכה הרבים הרב משה בן לולו. אירוח מפנק, נופים עוצרי נשימה ומיטב המאכלים מהמטבח המרוקאי. לפרטים 02-566-3666 02-566-3666 666.
ההפתעה הגדולה של חודש כסלו, והפעם נסיעה מיוחדת לנשים עם הרבנית לסרי לקברות הצדיקים שבאוקראינה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הבעל שם טוב הקדוש, רבי נתן ורבי נחמן מברסלב, 26-29 בדצמבר.
השם ישמור אתכם לעד, איזה תענוג, זה שמחה גדולה. כל הנשים מוזמנות עם הרבנית לסרי לבוא להתעלות. ברוך השם, כל מי שנסע איתנו חזר עם הרבה הרבה ישועות.
חייגו עכשיו 058-329-5656 058-329-5656.
ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג במלון כנער. פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. שבת פרשת תולדות, 2 בדצמבר, והכל ב-650 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654, 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
שני, חמישי ושני, אל תפספסו את שעת הרחמים הגדולה. חייגו כעת ומסרו את שמות יקיריכם. 1-800-35-35-60.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס למספר שאלות שהגיעו לנו ביחס לנושא ההתעללות. האם אפשר לזהות סימנים של אדם מתעלל לפני הנישואים? התשובה היא, כן, יש סימנים. רכושנות, אדם שיש לו קנאה קיצונית, אדם שהוא מתעלל מילולית, אדם שהוא שיפוטי מאוד, אדם שהוא מגביל את הפעילות של הצד השני, אדם שכועס על כך שהצד השני נהנה, אפילו דברים פשוטים, העלבה, שהמתעלל מעליב, התייחסות של המתעלל אל הקורבן כחפץ, והרגשת פחד של הקורבן ביחס לאדם שמתעלל. אני לא אומר שכל הסימנים האלה צריכים להיות, אבל גם לא רק אחד מהם, אלא ברגע שחלק מהסימנים האלה הם נמצאים, אז זה כבר דגל אדום שצריך להרים ולדעת, רגע, יש כאן משהו, יש כאן איזשהו איתות מסוים. עוד שאלה שהיא חשובה מאוד, לגבי העבודות שצריך המתעלל לעשות עם עצמו. אחת מהעבודות שוודאי הוא צריך לעשות, קודם כל, זה להיות מודע לכך שהוא ורק הוא אחראי לכך. קיבלנו שאלה, האם זה שקוראים לבעל, בעל זה נותן לגיטימציה להתייחס לצד השני כבעלות. זוהי ודאי אמרה לא נכונה, זה ודאי לא נכון, ודאי שאין לגיטימציה לאדם לזלזל, להעליב, להשפיל, בטח לא להתעלל לצד השני. כל המילה בעל היא גם מגיעה לא עם מקום של בעלות חלילה והתייחסות כחבץ, אלא עם מקום של אחריות. הוא אחראי, כפי שהכתוב, כמו שכתוב, שכתובה, שהבעל הוא הבעלים ולכן הוא אחראי. הבעלות מלשון אחריות, לא במובן של שליטה חלילה, אבל זו סתם אמרה שהיום אנשים אוהבים להתלונן ולומר, אל תאמר בעל או אישה של, אלא בן או בת זוג, כאילו שהמילה בעל היא זו שנותנת לגיטימציה חלילה לאדם להתייחס כבעלים על הצד השני, ולהתייחס אליו כמו חפץ חלילה. זה קשה, אבל כך המתעללים מתייחסים. אחת מהעבודות שצריך המתעלל לעשות זה להיות מודע לרגשות שלו, לפתור אותם. לא לחזור ולומר שוב ושוב, שהוא מרגיש רגש שלילי, שזה שום דבר, זה לא דבר בעל משקל חשוב, הוא חייב לשמור על עצמו, על הרגשות שלו, לא לתת להם להצטבר. בהרבה מאוד מקרים הוא אומר, נו באמת, רגשות זה סתם. אבל בינתיים הוא צובר רגשות עד שהוא מגיע לנקודת על חזור, בכעס ובהתעללות שלו. גם הקורבן, אסור שהקורבן יסלח. יש דברים שאין להם סליחה, אלא על ידי שפונים לייעוץ מקצועי שמתמודד עם הבעיה. ולפעמים פנייה לשירותי הרווחה, כל מקרה לגופו, ולפעמים צריך להתייעץ עם רב או עם יועץ ולראות איך עושים את זה בצורה הנכונה, אבל ברמת העיקרון ודאי שהדברים יכולים גם להגיע למקומות שהם לא נעימים בכלל. מערכת יחסים בריאה בין בני זוג ובין בני משפחה, זו מערכת יחסים שיש בה תחושה של שותפות, כל אחד מבני הזוג מרגיש תחושה של ייחודיות, לכל אחד מבני הזוג יש התנהגות שהיא לא מאיימת על האחר, להורים אין התנהגות מאיימת על הילדים, לדמות הסמכותית אין התנהגות מאיימת על הקורבן, הדיבור, ההתנהגות, הכל נינוח, או רוב הזמן נינוח. הרגשה שבמערכת הזו בני הזוג או בני המשפחה צריכים להרגיש מוגנים, לא שמאיימים עליהם, ולא שאם והיה והם לא יתאימו את עצם לצד השני, אז הם באיזושהי תחושת איום. ישנה הקשבה, יש אמון, תמיכה, משמעות משותפת, ודאי לקיחת אחריות, מוכנות להודות בטעויות, תקשורת פתוחה, כנה, הורות אחראית, ודאי שאין התייחסות אחד כלפי השני כאל חפץ, אחד כלפי השני כאילו בלעדי, בבלעדיות מוחלטת, הוא זה שיקבע בצורה מוחלטת איך האחר צריך להתנהג, יחס של אדון ועבד, בטח לא אלימות, לא שליטה במצב הכלכלי, אם הצד המתעלה לא מעוניין בכך, לא לגרום לו להרגיש נחות חסר ערך, לא לגרום לאחר להרגיש זלזול, לא לאיים עליו, לא לגרום לו להרגיש מושפל, התפרציות חוזרות ונשנות, השלכת חפצים שוב ושוב, להגביל את החופש של הצד האחר, שליטה על המעשים של הצד האחר, אלימות מילולית, שימוש שהם מילים וביטויים פוגעים, השפלות, כללות, נזיפות. חשוב לומר, תופעת ההתעללות היא לא חולפת מעצמה, והטיפול הוא חובה. בוא ניקח דוגמה. אדם חוזר הביתה, הוא מתאר, הוא חוזר הביתה, הוא מרגיש רם. למה שקיות מקניות עדיין בכניסה? למה כלים בקיר לא נקיים? למה ילדים בזבזים זמן? למה הם אוכלים המתקים? ואיך בכלל בני הבית לא מתייחסים אליו כשהוא נכנס הביתה? איך האחרים עסוקים בכל כך הרבה דברים אחרים והם לא רואים שהבית מבולגן? הוא נכנס לבית עם מערכת אמונות ציפיות מאוד מגובשות על האופן שבו הבית אמור לקבל את פניו, כולם מחייכים, בית מסודר, כולם מתמקדים בו. יש לו ציפייה שהחיים יתאימו את עצמם למערכת הציפיות שלו, מבלי שהוא יצטרך הוא עצמו לתקשר, להביע את הציפיות שלו, לקיים עליהם מסע ומתן, לראות זה לגיטימי, לא לגיטימי. יש לו אמונה שהסובבים שלו צריכים לוותר, להבין, לקבל את ההתפרצויות שלו, ועוד הוא מאמין שההתפרצויות האלה יניעו את כולם לעשייה שבעיניו היא העשייה הנכונה. כשהוא רואה את הילדים שלא מתפקדים כמו שהוא מאמין שהם צריכים לתפקד, אז הוא חושב מחשבות, כמה הם עצלנים, כמה הם לא יעילים. בהרבה מקרים הוא גם יביע את המחשבות האלה. לפעמים ההורה כועס גם על הילד וגם על בן הזוג. ולכן כשהוא יתעלל בילד, הוא יכעס על הילד, הוא יבזה, הוא ישפיל. ובדרך אגב הוא יזכיר, אתה בדיוק כמו אבא או אמא שלך, שזה חלק מההתעללות, גם בילד וגם בבן זוג הסובל. המתעלל סובל עם מחשבות מרעילות, שעולות אצלו בראש. יש איזשהו זרע של מחשבה שנזרק אצלו בראש, ואז המחשבה צומחת ומתפתחת. המחשבות הרעילות האלה מייצרות תחושות פיזיות קשות ולא נעימות, וקצב שהולך וגובר. מתח, חרדה, פחד, כעס, זעם, חום הגוף של המתעלל עולה, קצב הלב, הנשימה, הכל מתחיל לעלות. הגוף נכנס למצב של מועקה, הוא רוצה להשתחרר מזה, אבל הוא לא מצליח. הגוף והמחשבה יחפשו אחרי תגובות הקלה, ואיך הם יגיעו ידי הקלה? על ידי כך שהם כועסים, מרים את הטון, מעליבים, משפילים. וכך האדם מגיע ידי פורקן ואשליית שליטה. המחשבות של הצד התוקף מאבדות שליטה. הן מייצרות מעין מערכת חשיבה שאומרת, פה לא יעזור מילים, פה יבינו רק כאשר אני כועס ואני מרים את הטון. חשוב לדעת שהדברים חוזרים עצמם, וגם כאשר ישנם רגעים של התפייסות, רגשות אשמה וחרטה, אם ואב זה קורה שוב ושוב, אם זה קרה, הניסיון מלמד שסביר להניח שזה יקרה, כך צריך להתייחס את זה, וכך צריך לראות את זה, לא בשביל להיות פסימי, אלא בשביל להיות אופטימי. כי אופטימיות זה לא התעלמות מהבעיה, אלא הכרת הבעיה, והניסיון לטפל בה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לכם המאזינים, נתי חדד, דוד זרובבל, היו ברוכים.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
לפתע, הסיר האיש מראשו את הקסקט, ותרי"ג קפאו על מקומם.
דופלה?
הם קראו בתימהון, והאיש ניתר בבהלה.
היי, קוראים לי דוד, מי אתם? איך אתם מכירים אותי?
אנחנו מכירים אותך זה לא משנה, אבל יש לנו תמונות שלך, ונראה לי שזה הרגע המתאים ביותר להזמין משטרה. חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה, מהיום למחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 57-57. מתן אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
נערה יהודיה שאולצה להינשא לגוי וסרבה, הצדקת הקדושה ללה סוליקה, שנעצה סיכות בבשרה כדי לשמור על צניעותה גם בשעת הוצאתה להורג, ומאז רבבות פוקדים את קברה ורואים ישועות. לראשונה, מסע היסטורי למרוקו בימי החנוכה והילולת ענק בציונה הקדוש של ללה סוליקה בעיר פס, בליווי תזמורת אנדלוסית מורחבת ובהשתתפות המקובל הצדיק הרב ציון בוגנים שליטה ומזכה הרבים הרב משה בן לולו, אירוח מפנק, נופים עוצרי נשימה ומיטב המאכלים מהמטבח המרוקאי. לפרטים 02-566-3666 02-566-3666.
ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג במלון כינר, פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה, שבת פרשת תולדות 2 בדצמבר, והכל ב-650 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
שני, חמישי ושני, ביום שישי הקרוב
כף ד' בחשבן, יום ההילולה של הצדיק הקדוש רבי גדליהו משה מסביל, זכותו תגן עלינו. אחר חצות היום יעלו תלמידי חכמים לציונו ויעוררו עבורכם רחמים מרובים. אל תפספסו את שעת הרחמים הגדולה. חייגו כעת ומסרו את שמות יקיריכם. 1-800-35-35-60 1-800-35-35-60
שבוע בטיחות בדרכים בסימן משפחה בטוחה בדרך. עם נוהגים לא מסמסים.
חדשות כל חי.